יש דגש גדול מאוד בהגדה של פסח על הניסים. עשרה ניסים נעשו לעבודנו במצרים, עשרה ניסים על הים, כן, כל האותות והמופתים והניסים. זה מודגש מאוד בהגדה של פסח, זה יורד מאוד בפסוקים, אבל היו עוד זמנים שהיו ניסים גדולים. מתן תורה היו ניסים מאוד גדולים, אבל התורה לא כל כך מדגישה את זה. קולות וברקים, וקדוש ברוך הוא אומר, זכור ושמור בדיבור אחד, והעם ישראל צריך לשמוע גם זכור וגם שמור באיזשהו ביטוי אלוקי פלאי. יש הרבה ניסים, עם ישראל הוא שופע בניסים. אבל יציאת מצרים זה חג הניסים. רק כדי שיש אחד מהפירושים על האגדות, של הספר שלי, אחד מהקדמונים, שהאגדה הזאת קוראים מעשה ניסים. עכשיו, כל הסוגיה הזאת של ניסים, צריך לחקור אותה קצת. יש אנשים שחושבים שאין דבר כזה ניסים. אולי גם אנחנו יכולים לחשוב כזה. לא באמת, זה נס. מה? אין ניסים, מה זה? יש כל מיני התרחשויות, אירועים, מקרים, נס. זה לא ממש נס. עד כדי שהיו מדענים שמדעני המקרא, הם טוענים שקריעת ים סוף לא הייתה, לא היה נס. אז מראו איתו איזה ענייני שפל וגאות, ואיתם איקס הגיעו לשם, בתקופה הזאת בחודש, הצליחו לעבור ככה בערך. כלומר, זה גישה קצת יותר צוננת, כן? ביחס לניסים. מצד שני, יש אנשים שוודאי מאמינים בניסים, והם משוכנעים שכל דבר שקורה להם זה נס. כן? שהספיקה להגיע לאוטובוס, איזה נס, השם עשה לי, איזה נס. או נולד תינוק בריא, שזה באמת פלא אדיר ולא מובן מאליו, איזה נס. ברור שזה נס, זה נס. זה ברור שזה נס, אין חולק. אבל, אז יש לנו פה איזשהו ציר כזה, שאנשים שחושבים שאין ניסים, ואנשים שחושבים שיש ניסים. טוב, מה זה כל כך משנה? אנחנו דתיים, אנחנו המשרד, אנחנו בסדר, מאמינים בניסים. מה אפשר למישהו חושב שאין ניסים? הוא רוצה לחשוב שאין ניסים, בסדר, שיחשוב שאין ניסים. אפילו, נגיד, אפילו אדם לא, גוי. מפריע לנו שגוי אומר שאין ניסים? זה מה שהוא חושב, זה מה שיחשוב, זה לא מפריע לי. זה משנה משהו את החיים שלו? האם היחס שלי לניסים, האמונה שלי בניסים, או אי האמונה שלי בניסים, חריף יותר, הכפירה שלי בניסים, האם זה משפיע על החיים שלי? אבל זה הכל חקירה שמה היה בקריעת ים סוף, היה נס או לא היה נס? אם דואר שמה, שנכון, עוד 10 ניסים נעשו לישראל על הים, שהרצפה הייתה כשיש, והמים יצאו להם, מים מתוקים, וצמחו שם עצי פרי, ששם ישראל חיל את הילדים שלהם, פעם ראשונה שהם אכלו פירות. יודעים את זה? מי שנולד במצרים, מעולם לא טעם פרי. איך יודעים את זה? כי כשיעקב שולח את בניו למושל מצרים, הוא לא ידע עיניים שזה יוסף, אז הוא אומר להם, קחו מזינועת הארץ, תביאו למושל מצרים מפירות הארץ. זה מלך מצרים, יש לו את כל מה שאתה רק רוצה. לא, אבל יש פירות בארץ ישראל שלא היו במצרים. כן? וגם מה בני ישראל בוכים שהם במדבר? זכרנו את מה אכלנו במצרים? קישואים, אבטיחים, אדמה. בורא פרי אדמה, בורא פרי עץ, לא היה במצרים. כן? חוץ מגפנים, כתוב שבאמת לקורא שתה יין, כי היה לו שר משקים, אז כנראה שהיו גפנים. או שהיוו את זה מארץ ישראל. בכל מקרה, זה אחד הניסים שהיו שם בים. המון המון ניסים, אז מה זה משנה אם מישהו אומר, זה סתם גוזמה. באמת, הרצפה הייתה שייש, הרצפה הייתה ים, צריכו לעבור. חובה להגיד שזה נס. אז אני רוצה לראות בכמה מקומות פה אמונת הניסים היא מאוד מאוד משמעותית על כל החיים שלנו. גם אם בדור שלנו קוראים פחות ניסים גלויים, פחות ניסים מקיפים, כן, בעבר היו ניסים שכל עם ישראל כפו איזה חולה. קריעת ים סוף, מתן תורה, כן, כיבוש יריחו, כל העם רואה את חומת יריחו, פשוט שוקע בתוך האדמה. כן? היום יש ניסים פחות גלויים, פחות כוללים. אז מה המשמעות של זה לחיים שלנו? מלא שאנחנו באים לקרוא את כל הניסים והפלאות שהיו בהגדה בהגדה של פסח, שתואר בהגדה של פסח, אז זה דבר שהוא בעצם מחזק אצלנו את האמונת הניסים. זה הולך איתנו לכל השנה, אמונת הניסים. קודם כל, יש פה שתי הערות של המערל, ספר גבורות השם. ספר גבורות השם זה ספר, אולי למדתם ממנו כבר קצת, זה ספר של המערל מפראג, הספר הארוך ביותר שהוא כתב, הוא לא על יציאת מצרים. הוא מסביר את כל הפסוקים של בו ושלח, פסוק פסוק, הוא מסביר את כל ההגדה של פסח, מאמר מאמר, הוא מסביר את כל תפילת ההלל, פסוק פסוק, ועוד ועוד עוד דברים, מסביר מי זה משה כמה פרקים, מי זו מריה, מי זה אהרון, ממש מסכת של פסח, הספר הכי ארוך שלו. לפני שנתיים שלוש מצאו כתב יד של הספר הזה, וגילו עוד 30% בספר. כלומר, תמיד היה ספר הכי ארוך, עכשיו הוא אורו הספר הכי ארוך, בספר ארוך מאוד. אנחנו לא נלמד את כולו, אבל אנחנו נביא שני מאמרים משם. קודם כל, ההבנה מה זה אומר ניסים, מה זה ניסים. בסדר? בואו נראה פה מצד ימין, למעלה. זה ציטוט מגבורות השם, כתוב כך. במחילתא, מחילתא זה מדרש. מה כתוב שם? רבי מתיה אומר, מפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו דלת ימין. מה מדובר? מדובר בקורבן פסח. כתוב, משכו וקחו לכם. מתי? ביוד ניסן. למרות שהשחיטה תהיה רק ביוד ניסן. אז למה צריך 4 ימים קודם? כן, אז יש הרבה סיפורים על זה באגדות, הרבה מאמרי חז"ל, שהם היו, את מהם לקחו את הכבשה הזאת, שהיא את האל של המצרים. למה לקחתם כבשה הביתה? למה אתם קושרים אותה? למה אתם שומרים עליה? הם שמרו עליה שלא יהיה פול במום, וזה שמרו עליה. אנחנו מתכוונים לשחוט אותה. זה היה איזושהי נקודת עמדה כזאת שעם ישראל כבר עומד בגב זקוף ואומר, אנחנו הולכים לשחוט את האלילים שלנו. המצרים שתקו. וזה קוראים לזה שבת הגדול. שאז זה היה יום ניסן, שהנס הגדול שאירע שם זה שהמצרים שתקו ולא עשו שום דבר. כן, זה אקראי סדרה של כמה מכות שיקלו מהקדוש ברוך הוא, זה כבר הבינו שלא כדאי לעשות צוות ניסן. אז למה 4 ימים? נמשיך המדרש, שורה שלישית. מפני שבא הקדוש ברוך הוא לגואלה את ישראל, ולא היה בידם מצוות שהתעסקו בהם כדי לגאול אותם. קצת חסר להם פה מצוות. אולי הם קצת לא לגמרי ראויים לגאולה. אז הם פה 210 שנים תוך מצרים. לא, איפה המצוות? איפה המדרגה הרוחנית שלהם? לכן נתן להם 2 מצוות. מצוות פסח, קורבן פסח, ומצוות מילה, כי אי אפשר לאכול בקורבן פסח, גברים, זכרים, לא יכולים לאכול בקורבן פסח, אלא אם כן הם מלו, עשו ברית מילה. זה בעצם היה יישור קו של ברית מילה לאלפי ועשרות אלפי זכרים שנדעו במצרים, ולא מלו, ביום השמיני. כן? כי הם לא נצטלו ביום השמיני, כי זה לפני מתן תורה. אבל אברהם, יצחק ויעקב, השבטים, יונים עולים, בתוך מצרים, זה כנראה הוזנח לאיזושהי תקופה, אני יוצא את מצרים, השם הולך לגאול אתכם, עשו ברית מילה. אחרי זה גם יש יהושע, עומד להיכנס לארץ ישראל, גם עושה איזשהו קו כזה, ומעל את כל הנולדים במדבר. כן? אני ממשיך, לכך נתן להם 2 מצוות, מצוות פסח, מצוות מילה, שיתעסקו בהם, שיגאלם. אם יהיו עסוקים במצוות, אז הם יהיו ראויים לגאולה. ועומר, זה ראייה מן הפסוק, וגם את, כמובן העם ישראל, בדם בריתך שלחתי אסירייך, כלומר בזכות דם הברית, אני אשלח אותך, כלומר יגאל אותך מן המאסר. כן? כמו שאומרים בבית מילה, ואומר לה, בדמייך חיי, ואומר לך, בדמייך חיי. מה זה? בדם חיים? דם זה נשמע כאילו שפיכות דם. לא, בדם פסח ובדם מילה, דמייך, לשון רבים, חיי, זה נותן חיים, זה נותן גאולה, זה נותן ישועה לישראל. כן, ככה אומרים בברית מילה. טוב, פשט המדרש, עם ישראל אין להם מצוות, הם ריקים מן המצוות, הקדוש ברוך הוא, מה, נגאל אותם ככה? איפה הקומה הרוחנית שלהם? תן להם 2 מצוות. כן? למה 2 המצוות האלה דווקא? לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מה מבטא הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא חייב שהם יהיו עסוקים במצוות? הוא בא להיגאל אותם, מה הסיפור? מה חושב שיעסוק במצוות? אין, כולם צריכים לחזור תשובה, כולם לעשות דתיים, תעשו מצוות, אחרת אני לא מוציא אותם. הוא לא כתוב את זה בברית בין הבתרים, הוא מבטיח לאברהם אבינו, שהוא יגאל אותם, הוא יגאל אותם. בין כך ובין כך, קוראים בנים, מה עכשיו פתאום הוא בא אומר, לא, 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 יש לי תנאי. למה? כי השם הולך לגאול את ישראל, לא רק להוציא את המצרים, הוא הולך לעשות להם פעולות על טבעיות. הוא הולך לגאול אותם בניסים. כן? כך מסביר המהר"ל. מכיוון שהוא הולך לגאול אותם בניסים, הם צריכים להיות שייכים לאטמוספירה של ניסים. הם צריכים להיות בגובה הרוחני של התאמה לניסים. אז נותן להם מצוות. הרי שהם מציעים מצוות, הם לא סתם עם כמו כל העמים, כמובן, עם ישראל, אבל פה בעצם הם, על ידי המצוות האלה, מבדים בפועל, בגלוי, את המדרגה הרוחנית, האלוקית, הייחודית שלהם, ואז הם מתאימים לניסים. כן? כלומר, זה שהשם עושה לנו ניסים, זה היה בזכות אותם המצוות, בזכות המעלה האלוקית שהיא דלתה אלינו על ידי המצוות. אבל לדורות, אם השם עושה לעם ישראל ניסים, זה מלמד אותנו משהו על עם ישראל. עם ישראל הוא שייך לאטמוספירה של על הטבע. כן? נחזור להקדמה. אמונת הניסים, הוודאות והאמונה הגמורה שהשם עושה ויעשה לנו ניסים, זה לא רק וואו, איזה מדהים הוא, הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה לנו ניסים, אלא מי אנחנו? אנחנו שייכים לניסים. כן? אנחנו זה השם שלנו, ניסים. זה שם מאוד מציב לאמס, זה שם נפלא, לא כך מציב בדבר הזה. זה שם נפלא, הוא לא ניסי, ניסים. כן. כל דבר שהוא מציאה מן הטבע. אני לא שומע? יש ניסים בתוך הטבע, יש ניסים שגלויים, ניסים שאינם גלויים. לא תמיד אנחנו יודעים להגיד, זה נס, זה לא נס. אבל קודם כל מה השקפת עולם שלנו? יודעים שיש ניסים. זה מה שרוצים להוסיף. לא תמיד יודעים להגיד. תהיה מחלוקת עם חברה שלך עם זה שניצל בסיטואציה מסוימת, זה נס או לא נס. זה לא לגמרי טעות. אני חושב שעדיף לטעות יותר ולהגיד על דברים שהם לא לגמרי נס שהם נס, מאשר להיות צוננים כאלה, להגיד, לא, נו, באמת, יקרה, אתה מאוד טוב, אחרי זה התנגש במסעית, לא נס, לא נעליים, היית קצת ערנית, ירדת מזמן, מאוד טוב. לא, אנחנו, אם זה לא נס, אז פחות זה השגחה פרטית, השגחה אלוקית, כן? שאומרים שאין נס, זה קצת מוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה. בסדר? זה קצת כמו להגיד גם אין השגחה פרטית. כל העולם הזה מתגלגל, זה מגיע לזה. כפירה בניסים היא בעצם כפירה גדולה מאוד בהמון המון המון. בואו נמשיך לראות דברי המערב. פירוש. כי היו ישראל נגאלים במצרים, ואותות ובמופתים, הוא לא סתם גואל אותם, הוא עושה את זה עם הרבה ניסים. ומי שהוא בעל חומר גשמי, עם שהוא באופי שלו, כל עניינו, גשמיות, אין ראוי לזה, הוא לא שייך לאטמוספירה של האותות, של המופתים, של ההשגחה העל-טבעית. כי האותות והמופתים הוא רואה שהוא דבק והשם מתברך, שהוא נבדל מן הטבע. אם השם עושה לנו ניסים, אנחנו מתאימים לאטמוספירה העל-טבעית. לכך, זו הסיבה שנתן להם שתי מצוות שהתעסקו בהם. למה? כי על ידי המצוות הם מבטאים בגלוי את המדרגה הרוחנית שלהם, שהם לא עם גשמי. מה פתאום מי שעושה קורבן פסח, מי שעושה ברית מילה, זה לא עם גשמי, זה משהו הרבה יותר עליון. כן? בסדר? כן. יש מצבים בעם ישראל שהם היו לא במצב מרומם במיוחד והיו מסוים. זה לא תלוי בזה. אבל פה יש פה איזה הנחת עיקרון יסודי. אני הולך לגאול אותם, הם צריכים להיות מתאימים. זה הלידה של עם ישראל, פה הם צריכים להיות ראויים בזה. הרב,
זה כל שקורה
להם? שזה נפלא.
זה לא קצת מקטין?
מה זה?
זה לא קצת מקטין.
מה קבע מקטין?
אנחנו לא
יכולים לדבר על להתמודד או לגדול, אז יש לי אותם שמשם ביד מהקדוש ברוך הוא הנציב. האם, אני חושב, השאלה היא, האם אם קוראים לנו ניסים, זה אומר שאנחנו חלשים ואנחנו לא מצליחים לבד. צריכים סיוע אלוקי. זה צד אחד של ניס, אבל לפעמים יש סיבות, יש המון 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 סיבות למה שאני עושה ניס. לא רק כי אנחנו חלשים, אנחנו לא יכולים. למה השם עשה נס מלחמת דבר? אנחנו לא יכולים לבד. רגע, לא יכולים לבד, לא היינו לוחמים גדולים. אז זה הכל ידיו של משה, עשות מלחמה. למה? בואו נתן לנו עכשיו, אנחנו נעשה את זה. אז צד אחד זה מבטא שאנחנו באמת לא יכולים. צד מצד שני, זה כן מורה שהקדוש ברוך הוא שולט בכל המציאות, שהוא בוחר בעם ישראל ומגן עליו מפני המלא, כמו זה מורה את כוחו של משה רבנו, מורה את כוחם של ישראל שהם שעבדים ליבם לשמיים, כתוב שם, שזה לא ידיו של משה עושות מלחמה. נכון? כי ידיו של משה עושות מלחמה זה שיר, לא? אז המשנה מסכת סוטה, כן? שישראל היו שעבדים ישראל לשמיים, כן? שהם דבקים בקדוש ברוך הוא עושה להם נס. אז זה מראה צד אחד שאנחנו לא יכולים לבד, צד שני זה מראה מה הכוח שלנו שאנחנו משתעבדים לקדוש ברוך הוא. יש המון צדדים של נס, כן? אדם לא צריך להגיד, זהו, אדם לא צריך להגיד, יאללה, שיבוא נס, אני אמרוך, שיבוא נס. לא, אדם צריך 100% השתדלות, 100% הכל תלוי בי, כן? נכון, זה סוגיית ההשתדלות, וביטחון שהקדוש ברוך הוא יש לי מקום. מה צריך יותר, השתדלות או ביטחון? השתדלות או ציפייה לנס? צריך 100% השתדלות ו-100% ביטחון וציפייה לנס. אנחנו צריכים לעבוד כאילו הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, כאילו. אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא הכל מכוחו, בין אם זה בנס, בין אם זה השגחה פרטית, הכל מה שאנחנו זוכים, מצליחים, מכוחו. בסדר? טוב, זה השתדלות ביטחון, סוגיה אחר. בואו נמשיך. שלב הלאה אנחנו רואים מדברי המהר"ל, זה שלישראל נעשו ניסים, זה מורה על מעלתם העליונה שלהם. כשאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל המון ניסים, אנחנו בעצם אומרים, כי עם ישראל שייך לזה, הוא שייך לגובה הזה. עם ישראל הוא לא עם ככל העמי. אבל אם אני אומר, לא היו ניסים, לא כזה מוכרח שיש ניסים. אז אני כבר גם על עם ישראל מסתכל אחר. טוב, אז עם ישראל לא נעשו לו ניסים בעצם. זה כל מיני סיטואציות מקריות טבעיות שהתגלגלו. ועם ישראל הוא לא כזה, אין לו כזה אטמוספירה, אין לו כזה גובה. זה א', ב', נמשיך פה בעמודה הסמדית בדברי המעל, ועוד, כי הדבר שהוא בפרט המין, כלומר, מין הכוונה, מין האנושי, או, כן? דבר שהוא קורה בפרט מסוים במין האנושי, יכול לומר שהוא במקרה, אדם אחד ניצל מאיזה, לא יודע מה, בסדר, זה נס, לא נס, אפשר להגיד שזה מקרה, גם אם זה נס, אגיד, בסדר, קרה, נס, משהו הרעי, אבל, הוא בא לחתור לזה שהניסים, ועם ישראל לא נעשו ליחידים, הם נעשו לכל העם, בהמון המון דורות, כן? אבל זה משהו לא נורמל, אי אפשר לתלות את זה במקרה. אבל דבר שהוא מגיע לכלל האומה, אין דבר הזה במקרה. ומצאנו ניסים שהגיעו לכלל ישראל, כאילו יציאת מצרים, והבאר, והמן, ומפול הצנחרים, והרבה משיסיופר, אי אפשר לספר כמה ניסים נעשו לכל עם ישראל. זה במקרה. אם היה זה במקרה, אז למה זה לא היה לשאר האומות גם כן? ולמה היה זה דווקא לאומה הזאת בכללה, כל עם ישראל, ולא רק למקצת, או איזה אנשים בודדים? כיוון שאנחנו ראינו הניסים נמשכים, באים, דווקא בישראל ולא בשום אומה, והיו הניסים בכללות האומה, מה זה מלמד? אין זה אלא רק מלמד אותנו שישראל מוכנים, מתאימים, ראויים, לקבל המעלה האלוקית המתאים. כך היו דבקים מעלה אלוקית עליונה של הנהגתם שלא בטבע רק לידי ניסים. כלומר זה שיש בישראל המון ניסים, זה מלמד על המדרגה העליונה של עם ישראל, שהם לא כפופים לסדרי הטבע הראשונים, אלא הם גם שייכים לאיזה סדר אל-טבעי, סדר אלוקי, וזה בולט בניסים שהתרחשו לכל האומה בהרבה זמנים, וגם שההנהגה האלוקית כלפינו היא לא רק על פי סדרי הטבע, היא קצת מעל הטוב, כן? יש דבר כזה בחז"ל שנקרא מזלות, כן? מה זה מזלות? לא החוק זה שם, האורוסקופים בעיתון, שום דבר. לא ראוי אפילו להיות בסדר. זה המצאות, זה לא שום דבר. אבל יש דבר כזה מזלות, חז"ל. בגמרא יש איזה ספרי פנימיות, יש דבר כזה מזלות. יש מזל מאדים, זה אם אדם יולד במזל כזה, בחודש הזה, בחודש הזה, כל מיני חשבונות של מזלות. יש את זה הרבה מקומות בגמרא. מה זה אומר? זה אומר שיש איזשהו סדר, איזשהו הנהגה, כוחות רוחניים שהם מנהיגים ומכריעים כל מיני דברים במציאות. כן? וחלק מה... בוא נגיד, חשבי המזלות, חשבי המזלות אצל הגויים ידעו איכשהו לזהות, הכוכב הזה, התקופה הזאת, העונה הזאת, כל מיני דברים. אני קצת השגה בחוכמה הזאת, אבל כתוב בגמרא של ישראל אין מזל. נשמע גרוע, ישראל אין מזל. כן, אפשר לתלות את זה על הדוכן של הטוטו. בישראל אין מזל. זה יבריך את כולם, אף אחד לא רוצה לגבי את הכסף שלו. ישראל אין מזל. הסביר המהר"ל במקום אחר, ישראל אין מזל, הכוונה שהם לא כפופים למזלות האלה. כי זה הסדר הטבעי של העולם הזה. ישראל הם מעל המזל. הם מנהגים מידי הקדוש ברוך. כן? לכן, אנחנו נגד כל נגד כל הסיכויים. אם כל הרופאים אומרים, תשמע, אתה זהו זה, אתה עוד חצי שעה, עוזב את העולם, לא עלינו. לא, זה אין מה לעשות, תראה, הכל מראה, זה אתה לא תחיל. כן? כל סדרי העולם הזה, כל סדרי הטבע שלנו עושים אחרים, זה המצב שלנו. אבל מה חז"ל אומרים? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. חרב חדה זה לא דווקא חרב. זה יכול להיות גם דיאגנוזה. דיאגנוזה מונחת על צווארך. על ימנע עצמו מן הרחמים. נכון, זה המצב הטבעי, אבל ישראל גם קשורים לאל-טבעי, זה אומר שתמיד יהיה נס? לא. אנחנו לא כפופים לטבע. בסדר? יש לנו גם קשר לאל-טבעי. זה מאוד חשוב. קשר השקפת עולם, שקוראים לה השקפת עולם דטרמיניסטית. לראות את הביטוי הזה? לא, הרב מינר פעם אמר בשיעור, שאם אומרים בשיעור שתי מילים בלועזית, אז זה מרשים. זה דטרמיניסטי, זה אחד. דטרמיניסטי, הכוונה זה משהו שהוא בלתי משתנה. אדם שהוא מאוד נוקשה ולא משנה דעתו, יגידו לו שהוא דטרמיניסט. כאילו שהוא, אי אפשר להזיז אותו, כן? אז דטרמיניסטיות זה השקפת עולם, שהעולם הזה הוא כזה. העולם הזה יש לו את הסדר שלו, יש לו את הקבעון שלו, ושום דבר לא הולך להשתנות. העולם הזה הוא דטרמיניסט. אדם חולה, הוא ימות מזה. כן? זה מאוד ברור. זה השקפה הדטרמיניסטית. השקפה הדטרמיניסטית לא נותנת שום מקום למשהו שהוא מעל הטבע, שום מקום לשינוי, למהפכה, לנס, להתערבות אלוקית. כן? אין לזה מקום. זה השקפה הדטרמיניסטית. הדטרמיניסטית ודאי שלא נותן מקום לניסים, וגם מקובעת ששום דבר העולם כמינו לא ברור, ואף אחד לא יכול להשתנות. גם האדם לא יכול להשתנות. ככה נולדת, ככה אתה. זהו, ככה. ההשקפה הדטרמיניסטית היא מתחילה גם להשפיע על המחשבות האישיות שלנו, על עצמנו. כן? ההשקפה הדטרמיניסטית היא מופיעה בפסיכולוגיה האירופאית, שהיא סוברת שאדם צריך להכיר בחולשות שלו. דיברנו על זה אולי בעילות. מה זה להכיר בחולשות? פעם אדם לא היה מודה בחולשות שלו. אבל פתאום, זה אני בסדר, אני מושלם, אני פה. הפסיכולוג אומר לו, תכיר בחולשות שלך, תהיה ער להם, תודה בחולשות שלך, אתה תהיה אדם הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר כנה עם עצמך. תכיר בחולשות שלך. זה בסדר להכיר בחולשות, זה אפילו מצוין. כי אדם אומר, טוב, זה החולשות שלי, זה נקודות החוזק שלי, זה נקודות החולשה שלי, יש לי מה לעבוד. לא, ההשקפה הדטרמיניסטית אומרת יותר, תכיר בחולשות שלך ותשלים עם החולשות שלך. ברגע שתשלים עם החולשות שלך, פה מנוחה ל... כל הזמן טרוף מזה, לא, אין מה לעשות, אני עצבן, אני כעסן. זהו, ככה אני. או אני קמצן, וככה אני. אני עצלן, ואני משלים עם זה. כן, זה בעצם ויתור מראש השיר. הכל נובע מזה שהעולם הוא דטרמיניסטי. העולם הוא לא משתנה, העולם כמנהגו נוהג. יש טוב בעולם, יש רע בעולם, וככה זה העולם הזה. מה לעשות? חיים ג'ונגל. דברו, הבינו, שיש רע בעולם. אמא, זה לא הולך להשתנות. גם אני, יש לי דברים טובים, דברים גרועים, לא הולך להשתנות. זה משחרר, נכון? כן, אבל זה בעצם ייאוש. ייאוש. ייאוש מהטוב, ייאוש מהאדם, ייאוש מהעולם, ייאוש מהקדוש ברוך הוא. זה הכל מונח בניסים. אם אני מבין, אם אני מאמין שיש ניסים, אני מסתכל על הטבע ואומר, אוקיי, זה הטבע, ושום דבר פה לא כפוף, לא מקובע, לא דטרמיניסטי. הכל יכול להשתנות. הכל יכול להשתנות. נכון? יש סיפור על הרב אליהו, שזוג בא אליהם, סיפר שהם הלכו לרופא, מה שמו סיפור, הרב אליהו זה מעשה ניסים, הרב אליהו. זה לא ישדעו לכם, כשהוא היה חי, והייתי צעירות, כשהוא היה חי, זה לא היה ידוע. את השכונה, לא ידעו. מופת פה, נס פה, זה לא היה ידעו. ובשבעה, רשמו אליה, אני זוכר אומר את זה, עכשיו אפשר להתחיל לספר. להתחיל לתת כל הספרים. נדמו. הוא כולו ניסים. אני זכיתי, הייתי אצלו פעם אחת, לא הערכתי את זה, אבל לא הערכתי את ה... אז ההשקפה הזאת, ההבנה הזאת, זה זוג אחד שסיפר שמרו לרופא, והרופא אמר להם, אתם אחרי המון שנים שניסו לבית ילדים, וזה, הרופא אמר להם, אם יצמחו לי שערות על כף היד, אתם יהיו לכם ילדים, כן? כל הרב אליהו, סיפור ארוך, המון שנים, הרב אליהו בירך אותם, ברוך השם, ברכו בכמה ילדים, חזרו לרופא הזה, הרופא הזה, מי זה הרב אליהו הזה? כן? לא יכולים לצמוח פה, הוא רואה את כל הדיאגנוזות, הוא אומר, זה כמו שיצמחו לי פה שערות, זה לא אפשרי, זה לא אפשרי. זה השקפה, השקפת המדע, כן? השקפת הדטרמניסטית, השקפה שלא נותנת מקום לקדוש ברוך הוא. נותן מקום לתפינה, נותן מקום לתיקון האדם. בעצם העולם הוא כמו שהוא וזהו, אין מה שנות. אז למה אנשים בכל זאת רוצים להיות יותר טובים, יותר מוסריים? כל העולם. אם נגזר עליי לחיות בעולם כזה, שבעצם אינו איזה תיקון, אינו איזה תקווה גדולה בעתיד, אבל איפה אני רוצה לחיות? אני רוצה לחיות בשכונות פשע? או אני רוצה לשכונות בשכונות נעים יותר נעים. יותר נעים, כן? יותר נעים. לא שבני אדם באמת יכולים להיות טובים ולהוסיף טוב, אלא בואו נהיה נימוסיים. אז איזה חברה נורמלית, סבירה, שאוכל לנשום פה בעולם הזה. כן, אבל אין תיקון עם השורש לעולם הזה. למה ההשקפה הנוצרית חושבת כך? מה ההשקפה הנוצרית? דיברנו על זה, אני חושב, היא חושבת שמי שהאדם הראשון חטא, כן? העולם הזה התקלקל. האדם הוא מקולקל, והעולם הוא מקולקל, ואין להם תיקון. אין להם תיקון. רק צריך להסתגף בעולם הזה, כמו הכמרים וזה, ובעולם הבא, או בכל מיני מציאות אחרות, אז יהיה איזשהו תיקון. העולם הזה אי אפשר לתקן אותו. מה עם ישראל חושב? יש ביטוי, מקורות החוברות אלה, התיקון הכללי, התיקון הכלולי. מה זה התיקון הכללי? חשבתם איזה פעם? זה התיקון הכללי של המציאות. חז"ל אומרים שישראל מקיימים את התורה, מקיימים את המצוות, דבקים בקדושה, בטהרה, מה הם עושים? מתקנים את חטא האדם הראשון, מתקנים את חטא העגל, מתקנים את חטא המורה הגנית, וכל הזמן עסוקים בתיקון. כי יש תיקון! אין לנו התייאשות מן האדם, וגם לא התייאשות מן העולם, כי זה כמו להתייאש מהקדוש ברוך הוא, טוב, שברנו והוא לא יכול לתקן. מתי שהקדוש ברוך הוא תקן, ויותר מזה, נותן לנו את האפשרות, את היכולת לתקן. כל זה, אמונת הניסים. אם אני מאמין, מאמינה בניסים, אני מסתכל על העולם הזה, על בני אדם, על האנושות, על הבריאה, אני אומר, הכל פה יכול להשתנות. בנס, או אפילו פעולות שלי, אני יכול לשנות פה. אני יכול לתקן. אם אין ניסים, אז אני עברתי להשקפה יותר מניסים. כאילו, נשאר, אנשים אומרים, מאמין בניסים, איזה, פתי אתה רב שכל, כזה, כמו איזה סבתא כזה, ניסים, בסדר, יאללה. לא, אמונת הניסים זה הבסיס לכל השקפת העולם שלנו, זה משפיע על איך אנחנו מאמינים, מסתכלים לעצמנו. גם בבוקר, אני יכול לשנות בי משהו היום? אני יכול לשנות משהו ביחסים שלי עם מישהי, בבריאה בכלל, בעם ישראל? יכול לשנות משהו בעם ישראל? או שזה, בעם ישראל אתה יכול נראה, וזה, אז אותך, מה? יש לנו שקט וזה, כן? אז מי שמאמין בניסים, אז יש לו את ההשקפה האל-טבעית, יש לו את האמונה הגמורה שהעולם הזה אפשר לתקן הכל. ומי שאין לו את זה, אז הוא מתייאש מהעולם. והוא מתייאש מהעולם, אז מה יקרה בסוף? הוא נותן לרע להתגבר בו. הוא אומר, מה זה משנה כבר? מה זה משנה? הכל אבוד ממילא, אז יאללה. ויכול ושתור. אפשר לחתור, אפשר לעשות מה שאתה רוצה, כי מילא, זה לא משנה. זה לא מועיל כלום, זה לא משנה אותי. זה לא משנה את העולם, כי אי אפשר לתקן. בסדר? זה בעצם מה שיש פה בפסקה של הרב. זו פסקה בספר אורות, באורות ישראל. זה פרקים בסוף הספר, ובואו נקרא את זה בפתח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שכל מיני
קוראים.
אתה שומע? גם לגויים יש ניסים, היו כמה ניסים לגויים, כן. כן? היו כמה ניסים לגויים שבתנ"ך, בחז"ל, כל מיני ניסים. וגם היום אני חושב שיש כל מיני ניסים, כל מיני פלאות, אני לא יודע אם הם יודעים לתלות את זה בקדוש ברוך
הוא.
יש להם קצת נגיעה בדבר הזה, כבני אדם. על הרבי מלובביץ' דיברנו? הרבי מלובביץ' הוא היה, כן, המוח הרשביעי של חב"ד, כן, במחוזות, זה... גם אם אתם לא חב"דניקיות, באמת זה... שושלת מרשימה ביותר בארץ. שש האדמו"רים היו עסוקים לבנות החסידות פנימה, כמו גור, ויז'ניץ, טייב וכו'. האדמו"ר השביעי, הרבי מלובביץ', עשה מהפכה. והוא הקים את מפעל השלוחה. כן, אבל כשאני הייתי ילד, הוא קוראים אותי חשוב. זה לפני שנולדתי גם, אבל אני זוכר שזה פתאום הוראות חדשות מהרבי. מבצע, כל יהודי יש לו הוראות בספר תורה. מבצע, כל בית יהודי יש לו מזוזה. בכל העולם, כל בית יהודי בכל העולם, תהיה לו לפחות מזוזה אחת בכניסה לבית. כמו איזה, הוא פעל יותר מהאום, כאילו, ביכולת השליטה שלו, כל מה שקורה בדור. בסדר? אז הוא, כידוע, היה בעל מופתים גדול מאוד, הרבי מלובביץ', היה חבר טוב של הרב אליהו, והרב אליהו ביקר אותו, הרב מלובביץ' לא הגיע לארץ ישראל, אבל הרב אליהו ביקר בארצות הברית 10 פעמים. למה הוא עשה שם 10 פעמים? כדי לבקר את כל הבקר. עוד לפני שמדינת ישראל הכירו בפולון כסוכן שלנו, לוקחים אחריות וזה, הרב אליהו 10 פעמים טס לאמריקה, ויש לו מה לעשות הרב אליהו. 10 פעמים טס לאמריקה כדי לפגוש, ללכת לבקר בתא, זה גם בקומיקסים, זה מתואר. אבל לא כתוב שם ש10 פעמים הוא נסע לשם, טס לשם. זה המון סדרי ביטחון, כל פעם מקבל אישור, זהו, יש לנו בקומה 7 מתחת לפני הקרקע, פה, צדיק הגיבור הזה. אני מאוד הייתי שמח לפגוש אותו ברחוב. אורך שהם הוא ברחובות ירושלים, אני חושב, עד איפה, אבל... כל הילדות שלי התפללנו עליו, אבל זה היה נושא, כל דבר. אז הרב אליהו, אז הרב מלובביץ', הוא סיפר דבר, מסופר על הדבר כזה, שהוא היה, כל יום ראשון, הוא היה הולך לבית קברות בניו יורק שם, איפה שחמיב, האדמו"ר השישי, היה קבור. זו הייתה הזדמנות, לכל מיני אנשים, רוצים לקבל ממנו ברכה, זה פה, בקטנה, על המדרכה, וזה יתפוס אותו בלי כל הבוג'רס להיכנס ללשכה וכו' ושם, שהוא היה מאוד זמין לעם ישראל הרבי מלובביץ', זה מוכרח לומר, כל שוטר בלילה. אז עמדו שם, הסתרך שם תור מאוד ארוך, והבית קברות שם היה שומר, היה שומר גוי, שומר כושי, ככה תיארו אותו, כן? והוא ככה לא הבין מה זה כל ה... פה כל ההמולה, כל יום ראשון, בית קברות, מאות אנשים מגיעים. שעד אחד יהודים שם, מה קורה פה? למה כולם פה ימי ראשון? הוא אמר, לא, יש פה את הרב מלובביץ', הוא מרבה מופתים וניסים. אנשים מבקשים ברכה, כן? אז השומר הגוי הזה, הוא שאל, האם גם אני יכול, האם גם גויים יכולים? אז אמרו לו, תנסה. אז הוא ניגש לרב מלובביץ', ואמר לו, שומר, שומר פה וזה, אני רוצה לדעת אם אתה יכול לברך אותי. אמרתי, מה אתה מבקש? כבר אנחנו נשואים 7-8 שנים, ואין לנו ילדים. אשתי ואני מאוד רוצים שיהיו לי ילד. אז הרבי מלובביץ' אמר, יהיו לכם. שנה אחרי זה נולד בן, כן? ואיך קוראים לבן? מנחם מנדל. באמת. אז פעם אמרו, אולי יום אחד יהיה איזה שחקן כדורסל, יפתאום מאחור על המנחם מנדל, אז תדעו... עד איזה ילדות עברה על הילד הזה עם השם הזה שם, אבל זה... יש ניסים לגויים, כן? גם הרב אליהו בטח שסיפור את זה, אבל זה הצידה עכשיו. בואו עכשיו, אני רוצה לראות את הדברים של הרב. בסדר? מה אמונת הניסים היא משפיעה על כל השקפת העולם שלנו. האם יש לנו השקפה שהעולם הזה יש לו על טבעי, וכל דבר יכול להשתנות, וכל דבר אפשר לתקן, כל מידה אפשר לתקן. גם אפשר לתקן, או שלא, השקפה דטרמיניסטית, העולם הזה, הכל טבע, ושום דבר לא משתנה. בואו נקרא את הפסקה, עוד איזה. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, שיסודה של כוחה היא העלייה המוסרית המוחלטת, העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות והיותר יפות שבהן. כן? הרב, במיוחד באורות, הוא יכול במשפט אחד לקבץ פנימה איזה 4 מאמרים שונים. כן? זה מאוד, זה לקרוא אורות זה כמו לשתות תרכיז, בלי מים. תבין, יש מאמרים בעין היה וזה. הרב מסביר, הוא מקדים, מסביר, מסכם, מאוד ברור. אורות זה משהו מאוד 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 מתוצן, כן? לכן צריך לפרק את המשפטים. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחב. מה זה מנצחת את העולם? מה זה לנצח? מה? מקום ראשון, ווינר, כן, הנה, מילה ולא יודעים. להכריע את כולם, נכון, מה את אמרת דבר? במינה נצח במילון אבן שושן, שלוש פירושים. להכריע, להיות קיים, להיות נצחי, כן? ולהוביל, כמו מנצח, בתזמור, כן? מוביל. כל פעם שהרב אומר לנצח, צריך לחשוב מה? עם ישראל הולכים להכריע את כל האומות. הם הולכים להתקיים לנצח, זה לא הנושא פה. אלא הם הולכים להוביל, הם מובילים. יש להם יתרון, יש להם מעלה שאין לאף אחד אחר. כנסת ישראל מובילה את העולם בכוחה הרוחני. הכוח הרוחני שלנו, אנחנו מובילים גם בסטארט-אפ, באדסטארט, מובילים בהייטק, מובילים בהמון תחומים. אבל הדבר המרכזי שבו אנחנו מובילים באנושות זה הכוח הרוחני שלנו. מה מיוחד בכוח הרוחני שלנו? אני מסביר. שיסודה של הכוח הרוחני של ישראל היא העלייה המוסרית, השאיפה לעלייה מוסרית מוחלטת. מה הכוונה? ההשקפה דטרמנטיסטית תוליד אצל בני אדם, אצל באומות העולם, לפעמים הם רוצים לעלות, הם רוצים לתקן, הם רוצים להתעלות, הם רוצים להתרומם. אבל אי אפשר לגמרי לתקן את עצמי, אי אפשר לגמרי לתקן את העולם, אי אפשר לגמרי למגר את הרע. אז יש להם שאיפה מוסרית חלקית. אנחנו רוצים להיות טובים יותר, כן? יש שיר, כשאני הייתי ילד היה שיר כזה, שכאילו אומנים מכל העולם, זה שר באנגלית, make it a better place. זה המקום, בואו נעשה את העולם הזה בטר, קצת יותר טוב, שהעולם הזה יהיה קצת יותר טוב, כן? זה מבטא את השאיפה המוסרית. השאיפה אצל המדוקנים שבבני אדם שרוצים להתרומם, להתעלות, לתקל, כן? היא מוגבלת. אין להם שאיפה מוחלטת, גמורה. אנחנו שואפים לגמרי להיות טובים לגמרי, אבל אולי 120 שנה אנחנו לא נצליח לעשות את זה. לא משנה, אנחנו כל יום צריכים להאמין שהתיקון השלם, אני יכול להיות אדם עם כל המידות המתוקנות, כל התפילות הן כמו שצריך, כל המצוות הן כמו שצריך, זו השאיפה, זו האמונה שלה, כי זה אפשרי. כן? ואם אני לא הצלחתי באותו יום, זה משני. קודם כל האמונה הבסיסית, העלייה המוסרית, השאיפה הרוחנית, מוחלטת. אנחנו מאמינים שהטוב הוא אפשרי לגמרי. כן? זה הכוח הרוחני המיוחד, זה האמונה, זה השקפת עולם של ישראל. והיא השאיפה לעלייה המוסרית המוחלטת, שורה שנייה, עולה, היא הרבה יותר עליונה מכל הנטיות שברוח האדם, מכל השאיפות, כל השקפות העולם, גם על הטובות והיותר יפות שבהן. יש באומות העולם נטיות והשקפות עולם טובות ויפות. כן, בואו נהיה שוויוניים, בואו נהיה סביבתיים, בואו נדאג לכל החלשים, נדאג לרעבים באפריקה, זה נטיות טובות ברוח האדם. אבל כל הזמן יש לנו איזו תקרה צחוכית מעל השאיפות שלהם. שרואים מה, תיקון מוחלט האנושות, תיקון שלם לעולם, זה לא, העולם הזה תמיד יישאר בו קצת רע. תמיד יישאר בו גם שאין לעשות, אי אפשר לתקן הכל. כן? אבל הכוח הרוחני, האמונת יסוד של עם ישראל, שהעולם הזה נברא כדי להיות שלם, תוקן, מומם, כולו טוב. למה? כי השם הוא כולו טוב, טוב ואמיתי. למה הוא ברא את העולם? כדי שיהיה פה זה רע קבוע? מה פתאום? זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא, טוב ואמיתי לכל. פשוט שהעולם הוא טוב. טוב הזה הוא דוד אלי לגמרי, הוא צריך לעבור הרבה פעמים שנותו, פעמים שנות תורה, פעמים שנות משיח, העולם צריך לעבוד המון תהפוכות. גם האדם! אדם יש בו טוב ויש בו רע. מי נמצא אצלו קודם? הרע. כך כתוב. פתח חטאת רובץ, מהרגע שהתינוק ננער ממעי אמו, הופ, קיבל צער הרע. וזה מתחיל לבכות אולי, כן, מה עשה הוא? יצר טוב מתי מקבלים. בבת מצווה או בבר מצווה. אצל הרע הוא שמה, והוא לא מתעייף אף פעם, יש אותו הרבה פעמים מתעייף. אצל הרע עד 120 זה השריר הכי חזק בנפש שלו. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להיות טובים. כן? השקפת ישראל שאנחנו טובים, ואנחנו נהיה טובים לגמרי. העולם הזה הוא טוב, וזה יתגלה שהכל טוב, טוב השם לכל ולחמה ולכל מעשה. זה השקפת העולם. נמשיך פה שורה שלישית. מגלי, כנסת ישראל, את כוחה הרוחני, איפה הכוח הרוחני הזה בא לידי ביטוי? בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע. כן? הטוב, השאיפה המוסרית המוחלטת, שהכל יתוקן, מביא אותם לדעת ולהבין שהעולם הזה הוא לא מונהג רק בטבע. הוא לא דטרמיניסטי, הוא מונהג בהנהגה אלוקית שהיא מעל הטבע. כן? נכון? יש את הסיפור הזה עם, עם אחד האמוראים, שחזר מהתפילה בערב שבת, והבת שלו הייתה עצובה, כי היא הדליקה במקום להדליק שמן, כן? היא הדליקה חומץ, שמה חומץ בפתילו, בנרות. אז הוא אמר, אז מה? מי שאמר על השמן שידלק? מי קבע שהשמן דולק? הקדוש ברוך הוא. אז זה גם אמר שהחומץ ידלק, קרה נס. כן? אז הנס אולי לא קורה לכל אחד מאיתם בצורה כזאת. אבל מה המורה הזה מבטא? הוא אומר, אני לא מבין, מה... חומץ לא יכול לדלוק. מה, מי אמר? חומץ בדרך כלל לא דולק כדרך הטבע. הרבה דברים כדרך הטבע. גם כדרך הטבע, אותה אישה עם הזה, עם הדרושה הזה, עם הסעוד, היא לא תלד. אז מה? יש, העולם הזה הוא מונהג גם על הטבע. נמשיך לדבר. מסברתי בניסים ונפלאות את מהותה עצמית. זה הכותרת לכל השיעור. עם ישראל מסביר את עצמו. למי הוא מסביר את עצמו? לעצמו. הוא מסביר את עצמו. מי אני? אני ניסים. המהות העצמית שלי זה ניסים. לא כי קוראים לי הרבה ניסים, אלא כי אני מאמין בניסים. אני מאמין בעל הטבע. אני מאמין שאין שום דבר בעולם הזה שהוא מקובע ובלתי משתנה. כן? זה ההסברה שלנו לעצמנו. זו גם הבשורה שלנו לאנושות, אבל לא יודעת כמה הגענו לזה. אבל לעצמנו צריך להסביר את זה. והאמת הזאת, כלומר, הידיעה שהעולם הוא מונהג מעל הטבע, שיש דבר כזה ניסים, וששום דבר לא בלתי משתנה, האמונה הזאת, האמונה הזאת, האמת הזאת, היא פועלת בנו. רק האמונה בניסים. האמונה שיש הנהגה על טבעי. האמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה, בתוך עם ישראל ובעולם. לפעמים אדם אומרים, האמונת הניסים, זה מחליש. אנחנו מצפים שיהיו ניסים. לא, מי שמאמין בניסים, זה מגביר אצלו את העוז, כי הוא מבין שהשמיים יכול לתקן, אפשר לתקן הכל, ואין שום דבר שאי אפשר לשנות. אדם שלא מאמין בניסים, יהיה לו מאוד קשה לשנות את המידות שלו. כי הוא לא מאמין שאפשר לשנות את הטבע שלו. הוא לא מאמין שאפשר להציל את האנושות מהמדרון החלקלק שהוא דוהר לתוכו, עם כל התאומה שיש בעולם. פשוט לא מאמין, אין מה לעשות. זה העולם אבוד. אבל מי שמאמין בניסים, אז מה היה מצב נראה קשה? הוא אף פעם לא מאבד את האמונה בהנהגה אל תדעי. הכל אפשרי. כן? בסדר? כן. כן, יש מאמר של הרב קוק שהוא אומר שכל החידושים המדעיים המרכזיים הם, רגע, זה התגלה גלי הכל פה, הכל פה, זה כל פעם זמן אחר התגלה משהו אחר. זאת אומרת שגילויי המדע המרכזיים, כתוב בעין הים, נדמה לי, זה באיזשהו הנהגה אלוקית, זה כאילו מטופטף לשכל האנושי דווקא פה ודווקא עכשיו ודווקא זה. זה לא אומר שאין זכות לאדם, האדם מתאמץ, זה אותו, כאילו יש לו זכויות על זה. אבל כן, גם כל הגילויים האלה, כן. כן? טוב, על כן, סליחה, עכשיו הוא בא לדבר על מה קורה אצל עמים אחרים שאין להם את האמונה בניסים. אי אפשר לאדם היחידי, פרט, או האדם הקיבוצי, כמו החברה, עם, שיתעלה על טבעו, שיצליח להיחלץ מהטבע שלו, מהמידות הגרועות שלו, בזמן שהוא תמיד חושב בהשקפת עולמו, שכל המוטבע בטבע, אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. כלומר, כל אדם או כל עם שחושב שהטבע לא יכול להשתנות, כן? אז הוא אף פעם לא ישנה את הטבע שלו, הוא אף פעם לא יתרומם. העולם הזה, העולם כמנהגו נוהג, העולם הוא דטרמיניסטי, אז אתה בעצם משדר לעצמך, ואני לא יכול להשתנות. כן? אם אתה לא משתנה, אתה על כוחך תתחיל להידרדר, כי אתה מתייאש מהתרוממות, אז אתה מתמסר להידרדרות. אז מה זה משנה כלום? מילא אני רע. אז שאני רע, שאני גם יענה מזה עד הסוף. כן? על כן, אין מנוס לשפלות המוסר שבעומק הרוח, לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים מוחלטים. כלומר, עובדי עבודה זרה וכופרים מוחלטים, שאומרים שהעולם הזה הוא לא יכול להשתנות, אין מנוס משפלות המוסר שנגיעו לו. מי שיש לו השקפה דטרמיניסטית, הוא הדור הבא, הדור שאחרי זה, באיזשהו שלב זה יביא לשפלות מוסר ברב מלך. כן? כי בשלב ראשון אדם יכול להגיד, שמה, אי אפשר להשתנות. הוא משתדל להיות טוב קצת. טוב, מה שאני יכול להיות טוב. אתה רואה, אי אפשר ממש לעקור מהאדם, מהנציאות. בוא נשתדל להיות קצת טובים. אבל אין מנוס משפלות המוסר, בסופו של דבר הוא גם מזה הוא תיבש. הוא משום מה ניתן להיות טוב. כן? בוא נהיה פשוט רעים. כן? היו המון המון דברים בתרבות המערבית שלפני 100 שנה. היו דברים שהם לא היו מקובלים. היו דברים רעים. והשתעשפו להיות טובים, ישרים. כן? היום מה פתאום? הכל מה זה משנה, תעשה מה שאתה רוצה, תחיה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, כן? מה זה כבר משנה? פעם לשקר היה דבר מגוני, כן? היום יש באומות העולם שכל הבעיה בשקר זה שאולי תפסו אותך. כלומר, אם אתה מרמד מס הכנסה, פעם זה היה דבר לא הוגן לעשות, לא הגון לעשות. אבל אם אתה צריך לעשות את זה בלי שתופסים אותך, סבבה, אין לזה שום בעיה. כן? עולם המחשבה. מה זה עולם המחשבה? במשפט הבינלאומי, אדם יכול לחשוב מה שהוא רוצה, את הדברים הכי הכי נמוכים ושפלים, כל הוא לא עושה את זה במעשה. כן? כלומר, הוא בעצם מרשה לעצמו בפנימיות להיות כולו מושחן. אבל המוסכמה החברתית, אפילו המשפטית, היא אומרת, מה, כל אתה חושב את זה, בסדר, אתה חושב מה שאתה רוצה. אין לזה משמעות. הוא אומר, שמע, אני בתוכי אדם רע, ואין שום שאיפה לתקן. כל אדם לא פוגע באחרים ממש. זה רק בעולם פנימי שתורה לא אומרת כך. אתה אומרת לו במעשה, בידיים שלכם, בעיניים שלכם, במחשבות שלכם. הכל, הכל, הכל צריך להישמר. כי הכל אפשר לשמר, הכל אפשר לרומם. כן? בסדר? בוא נמשיך עוד צד. והמחשבה שהיא מעצמת את הרוח, כן, זה ההפך משפלות המוסר. מחשבה שמעצימה ונותנת לנו עוז רוחני להעלותו את הרוח של האדם, מכל המגרעות שבטבע הבעמי הפרי של האדם, כי אפשר להעלות את כל החסרונות, את כל המגרעות, רק המחשבה האמונית, אמונת הניסים, אמונת העל-טבעי, אמונת ההשגחה האלוקית על כל דבר במציאות, זה משפיע על המוסר שלי, על ההתנהלות שלי, במידות שלי, בתיקון הכי הכי אישי שלי. איך, מה המעורבות האלוקית במציאות, איזה ניסים יש בעולם, איזה על-טבעיות יש בעולם, כן, זה משהו פילוסופי, משפיע על המוסר, משפיע על ההתנהגות שלי. כן? אם אני מתגבר או לא. אם אני מאמין שיש ניסים, אני מתגבר יותר. כי אני מאמין בתיקום. אם אני לא מאמין בניסים, אני מתייאש. כן? יש אנשים שמאמינים בתיקום, ככה זה צריך להיות. יש אנשים הפוכים. במה הם מאמינים? בקלקול. מה זאת אומרת? כתוב בשם אחד האדמו"רים. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. המשפט הזה הוא תמוע. תגיד, אם אתה מקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אומר לו, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אתה מאמין בקלקול. כלומר, הרע, שפלות המוסר, זה משהו שהוא מאוד נוכח אצלך. כן, זה הטבע האנושי. אתה מאמין בקלקול, אתה לא כל כך אוהב את זה, אבל אתה משלם עם זה. יש קלקול, יש שפלות מוסר, ככה האדם. מה לעשות? חיים ג'ונגל, בני אדם עם בעלי חיים, יש כל המשפטים כאלה, נכון? זה, תפשיט שרוולים, תחטוף מה שאתה יכול לחטוף. כן? אתה מאמין בקלקול! אז אומר אותו אדמו"ר, זוכר את שמו, תאמין בתיקון, תעשה מהפך מחשבתי. אין שום רע שהוא לצמידות, שהוא קבוע, שהוא בלתי ניתן להתעלות. בסדר? השקפת העולם הזו משפיעה על החיים האישיים שלנו, ופסח זה הזמן שזה. ניסים, 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 ניסים. זה המדרשים מרחיבים. ככה, בדיוק ככה, מחלוקות, בדיוק ככה, הוא יודעים. מה החקירה הזאת בניסים? כן? זה משפיע על צורת חשיבה שלנו. אחד גם ילדים. כן? ילדים יותר קל, אני מקווה שיהיו ניסים. ומאוד חשוב לחנך אותם לזה, כי אם מחנכים אותם להפוך מזה, שאין ניסים, אז מאוד קשה לשחרר אותם לזה, פתאום בוגרים. כן, זה הגננות, זה מאוד חשוב. האימהות, הגברות, זה. ניסים, 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 כן? הילדים יש, יהיה להם הרבה פחות קושי עם זה, כי סבבה, העולם לא, לא מקובע כזה. וואלה, יש ניסים בעולם, בסדר. זה חשוב מאוד להטמיע את זה. להאמין בניסים זה להאמין בעל טבעי, שלא הטבע הוא מקובע ולא משתנה. זה יהיה קשה, זה יהיה יותר קשה. נכון, נכון. ניסים, השגחה אלוקית, פעולה אלוקית, מי שאמר לשמן שיבדוק, אמר לחומת שיבדוק, אין שום דבר פה. אדם צריך להיות מראש על הכתפיים, גם לא יקפוץ מאיזה צוק, יגיד, לא, לא, מה, השם יעשה לי כפניים. לא, זה אחראי. אבל, אבל זה בעצם המעורבות האלוקית. טוב, אני רק, אני רוצה שתי משפטים בלי להסביר אותם, כי יש פה איזה משפט שכידוע, ההפוך הגדול של עם ישראל זה המלאק. נכון? פחות עם חד דרך המלאק. אז הוא פשוט משלים את זה פה מפסקה משמונה קוצים, זה לא כל הפסקה, זה רק מחציתה. המלאק מחזיק בהטבע. הוא לא אוהב את הניסים, הוא לא יכול לסבול את הניסים. הוא מחזיק מהטבע. בעיקר, למה הוא אוהב את הטבע? בעבור אהבתו להרע, שנמצא גבול בשמרי הטבע והוא קשור בו. הוא מאוד אוהב את הרע! אז איך הוא מצדיק את הרע שהוא כך אוהב ומדרבן ומעצים ומחזק בעולם? יש רק טבע, אז בוא נעשה רע. אינו יכול לסבול ניסים בעולם, כי הניסים עוד כלכלים לו את כל השקפת עולם. הם מזכירים לו, כן, זה כמו עיבובים כאלה, הטבע הוא לא הכל. ולא שינוי טבע במוסר האדם, זה הולך יחד. הוא לא אוהב ניסים, הוא לא אוהב שינוי טבע במוסר האדם. מי שמאמין בניסים, הוא מאמין בלי שינוי טבע במוסר של האדם. יש ניסים, האדם יכול להשתנות. אין ניסים, האדם לא יכול להשתנות. ולעומת זאת, ישראל, כל הניסים שהיו ביציאת מצרים, זה הבקיע את החומה. זה שבר את, את הקיר והתחיל לגלות לעולם, לאנושות, שיש ניסים ויש תיקון של הטבע האנושי. לעומת ישראל יצר השם בשביל מה? להבקיע את חומת הטבע המחשבתית, ומציאות הניסים שהיו לישראל עשו חלונות, פרצים, סדקים בטבע, באופן שאיננו סותם בפני האור האלוקי. נמצא שאחר שכבר נעשו הניסים בעולם, קצת בהריסת הטבע, כבר נתמתק הטבע עצמו, באדם ובעולם, כי האנושות כבר לא יכולה להגיד, זהו, זה יש רק חומר, יש רק טבע. מה פתאום, היו כאלה ניסים וכאלה ניסים וכאלה ניסים. זה מתחיל קצת להזיז אותו. אבל ישראל יש פה עוד הרבה הרבה עבודה. כן? לגלות את האמון והאמונה בהתעלות המוסרית שלנו. בתיקון של האדם, בתיקון של העולם. כל מונח באמונה האל-טבעית, באמונה בניסים. בסדר? טוב. שיהיה לכם פסח כשר ושמח.